היום אנחנו לא נלמד תורה מליקוטי מוהר"ן, כי רציתי שיהיה שיעור אחר, שלא יהיה חסר לבנות שלא כאן. אז היה צדיק קדוש מאוד בעם ישראל, קראו לו רבי צבי אלימלך מדינו, שהכינוי שלו היה בני יששכר. אז האמת ש... כמה שאני אוהב את רבינו, אבל הבני יששכר זה הצדיק שלי. סוד, מגלה לכם. מרגיש הרבה קישור נשמתי שאני לומד את התורות שלו. אז נספר עליו קצת לפני שנלמד את התורה שלו. רבי צבי אלימלך מדינוב היה אחיין של הנועם אלימלך. רבי אלימלך מליז'נסק, הוא היה הבן של אחיינית שלו, יותר נכון, והוא נקרא על שמו עוד בחייו, מכיוון שהאימא שלו הייתה אחיינית של הנועם אלימלך, והיא סבלה הרבה צער גידול בני, והיה לה הפלות, והיה לה בן אחד שנפטר, אז היא ביקשה מהדוד שלה, הנועם אלימלך, ברכה. לילד הזה. אז נועם אלימלך אמר לה, תקראי לו אלימלך על שמי. עכשיו, אצל האשכנזים לא נהוג לתת שם על מישהו שהוא עדיין חי. כי זה עושה עין הרע וכל מיני כאלה. אז היא פחדה שזה אומר שדוד שלה הולך למות. אז היא לא רצתה לתת לו שם אלימלך. אז היא קראה לו צבי אלימלך. ואחר כך נועם אלימלך אמר, צבי לא מלך, ומלך לא צבי. כך הוא אמר. אבל הוא יהיה חצי ממני. עכשיו, שלומדים את הספרים של הבני שכר, שזה גילוי אלוקות לא, שלא נתפס בכלל, שרבי חיים מצאנז אמר שהספרים האלה נכתבו ברוח הקודש גלוי, אז אפשר קצת להבין מה היה נועם אלימלך. יותר נכון, קצת להבין והרבה לא להבין. אבל אבני שכר היה גדול מאוד. הוא נפטר בגיל 58. ומה שהוא הספיק בחיים שלו, זה משהו אדיר. הוא זכה לשמש את צדיקי דורו העיקריים. הוא למד שנים אצל החוזה מלובלין, אצל רבי מנחם מנדל מרימינוב, אצל המגיד מקוז'ניץ. הוא היה חבר טוב של רבי לוי יצחק ברדיצ'וב. היה התרועע עם כל הצדיקים האלה, ורשם הרבה הרבה תורות מהם. ונספר עליו רק ככה כמה דברים. כשהוא סופר עליו שהיה לו ממש שתי מוחות, הוא היה כותב את החידושי תורה שלו בשתי ידיים בו זמנית, חידושי תורה שונים. היה כותב ככה, שתי ידיים. והוא כל כך היה לו שטף בכתיבה שהוא היה יורד על השולחן לפעמים מרוב שהוא היה כותב. והוא היה מסוגל ממש לחשוב על שני דברים, מה שמלאך לא עושה, הוא היה ממש מרוכז בשני דברים בצורה מקסימלית ביחד. עד כדי כך שכשהוא היה מקבל קהל והייתה באה לפניו אישה ומספרת לה את הצרות שלה, אז תוך כדי שהוא היה מקשיב הוא היה כותב חידושי תורה, תוך כדי. עכשיו, האישה חשבה שהוא כותב את מה שהיא אומרת. הוא היה מקשיב וכותב, תוך כדי. כשהוא נפטר, אז הבן שלו, רבי אלעזר, היה מקבל קהל, וכשבא אליו אישה, אז הוא הקשיב. אז היא הייתה אומרת לו, אתה לא כמו אבא שלך. אבא שלך, כל מה שיומרים לו, הוא היה רושם. ככה. והוא... יש כמה סיפורים ממש מבילים עליו שלא נספר אותם עכשיו. אז הוא קרא לספר העיקרי שלו בני שכר על שם מה? השם שהוא תמיד כשם הגיע חנוכה הוא היה מרגיש התעוררות מיוחדת בליבו יותר מכל החגים, והוא לא הבין למה. שהרי הוא לא כהן, שנגיד מתתיהו בניו, הנשמה שלו הוא לא כהן, והוא גם לא היה, זאת אומרת, הוא, מה הקשר, הוא לא הבין מה הקשר שלו דווקא לחנוכה, אבל הוא היה מרגיש התעוררות מאוד מאוד מיוחדת. אז הוא החליט שכשהוא יהיה אצל רבו החוזה הקדוש מלובלין, הוא ישאל אותו. למה זה ככה? כשהוא הגיע באמת לחוזה הקדוש, כמובן עוד לפני, החוזה הקדוש היה עושה את התרגיל הזה לכולם, לפני שהיה הספיק לדבר, אז החוזה הקדוש אמר לו, אמנם אתה לא כהן, אבל הסיבה שאתה מרגיש התעוררות בחנוכה יותר, כיוון שהנשמה שלך הייתה בבית דין של החשמונאים, שהיו משבט יששכר. כי בני יששכר, שבט יששכר, היו תלמידי חכמים גדולים, שכידוע לכם את ההסכם של יששכר וזבולון, שיששכר יושב ולומד תורה כל הזמן, וזבולון היה מפרנס אותו. יששכר היו תלמידי חכמים מופלגים. אז החוזה הקדוש אמר לו, הנשמה שלך הייתה בבית דין, בבית דין של החשמונאים. לכן אתה מרגיש כזאת התעוררות בחנוכה. אז מי שמסתכל בספר שלו, הוא כתב המון המון ספרים, המון, 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 יחסית למה שעוד היה אז. הוא היה כל כך עני, לא היה לו איך לכתוב ספרים, לא היה לו דיו. אז הוא פעם אחת חסך קצת כסף, הוא אמר לאשתו שהיא תלך לקנות במקולת לחם וחלב. אז היא הלכה, והיא באה למוכר, היא אומרת לו, תביא לי לחם וחלב. אז הוא לקח את הכסף והביא לה דפים ודיו. אז היא אומרת לו, זה לא מה שביקשתי. אז אומר לה, זה מה שביקשת, להתראות. אז היא הלכה הביתה. אז היא הביאה את זה לבעלה, לרבי צבי אלימלך. אז אומר לה, נו, ידעתי. אז אומר לה, מה הכוונה? אז הוא אומר, באו אליי בלילה, מבית דין של מעלה. אמרו לי, למה אני לא כותב את החידוש התורה שלי? אמרתי להם, אין לי כסף. אמרו לי, אנחנו נביא לך. אז הנה זה הגיע. וככה הוא התחיל לכתוב. אז מי שתסתכל, הספר בני שכר, זה שני כרכים. שהם מדברים על מועדי השנה. מועדי השנה. הכרך הזה הוא מתשרי עד אדר. בסדר? הוא עובר פה על כל חודש וחודש. ספר נפלא מאוד. אז רק אני אראה לכם למה אני מתכוון. נסו לחשוב, כל הספר הזה הוא מתשרי עד אדר. כל החלק שאני מחזיק פה באמצע זה על כסלו. בסדר? כל זה? זה על כסלו. זה רק על חצי, יש עוד כרך על עוד חצי. אבל כל זה על כסלו. אוקיי? וזה לא, הוא כתב עוד המון המון ספרים, בסדר? אבל הוא באמת, הוא מאוד מאוד הרגיש אור מיוחד בחנוכה. יש גם תפילה מיוחדת שהוא חיבר לפני הדלקת נרות. אז נלמד מאמר אחד שלו. מה שמאוד מיוחד אצלו, הוא כותב דברים מאוד מאוד גבוהים, אבל בשפה שממש אפשר להבין. והרבה פעמים הוא כותב, תסלח לי אחי, כך הוא כותב, תסלח לי אחי, המעיין הצעיר, אם לא הסברתי טוב, או יהי רצון שלא יאמר פינו דבר שלא כרצונו. הוא כותב ממש דברים, הוא מאוד מאוד משתדל לפשט את הכל. זה עדיין, יש לו מאמרים לא קלים, הרבה מושגים בקבלה, אבל השתדלתי לבחור מאמר אחד, ממש יפה, קצת ארוך, אבל אמרתי, יש לנו שעה, אז ככה אפשר להספיק אותה בעזרת השם.
לפני כמה זמן הוא?
הוא היה חי לפני כ-200 שנה, הוא היה חי בדור של רבי נחמן, למעשה, טיפה לפניו. הוא היה תלמיד של החוזה הקדוש מלובלין. כאשר, כן, לא טיפה לפניו, החוזה מלובלין כתב הסכמה לליקוטי מוהר"ן. החוזה מלובלין כתב 5 הסכמות בחייו. הוא לא היה כותב הסכמות לספרים, הוא כתב 5. אחת מהן הייתה ליקוטי מוהר"ן. ובני שכר היה תלמיד שלו, הם היו ממש מקבילים. האמת שאני ממש חיפשתי גם בספרים על רבינו, וגם בספרים על בני שכר, חיפשתי לראות איזשהו קשר ביניהם, כי זה שני צדיקים שאני מאוד מחובר אליהם. ולא מצאתי. אז הנה, אולי כאן זה מתחבר, אני לא יודע. אז אנחנו נתחיל, תראו, הדף הזה, זה בעצם ככה וככה, אז אנחנו נתחיל מהעמוד הזה. בסדר? אז בבקשה, אם יש מישהי בינתיים שמוכנה להביא לי כוס מים, אני ממש יודע לה מאוד. כי אני...
אני רוצה תה?
לא, מים, תודה. ואם אין מספיק, יש לי כאן עוד אחד, שזה פשוט לא דו צדדי, אז... אם יהיה חסר, אז תגידו לי. אז... כאן, אני רק אתן לכם איזשהו רקע על מה התורה הזאת מדברת. התורה שנלמד, שמתחילה בבית יהודה, הבני יששכר כדרכו, זה באמת יהיה הצצה טיפה לתורה שלו. הרווחתם שבאתם. כן. יפה, שאלה יפה, לא יודע, ככה מורגל בלשוני. אז הדרכו של הבני יששכר, הוא לוקח פסוק והוא מפצלח לו את הצורה, הוא כאילו לוקח אותו והוא חודר לו לעומק, כאילו ברמות ש... שזה ממש מדהים, והוא קושר את זה ל... למה קוראים את זה בתורה דווקא באותו זמן, ומה לומדים מזה, ודברים מופלאים מאוד, מאוד. אז אנחנו נתחיל, בסדר? ככה. עכשיו, אני אומר באמת, מכיוון שזה שיעור שהוא לא רגיל, זה לא שיעור תודה רבה רבה רבה. מכיוון שזה לא שיעור בהתחזקוס, ככה ברבינו, זה באמת שיעור, זה, יש פה המון המון עומק, לא שבהתחזקוס אין עומק, יש הרבה עומק, אבל פה אנחנו ממש נהיה צמודים לזה. אם יש משהו שהוא לא ברור, אז תשאלו. בסדר? חשוב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בברור. תודה רבה. מגניב, זה מים עם ריח של מיץ. סטארט-אפ, מה?
רק פשוט.
קטעים. אולי זה היה בארון עם האקונומיקה? טוב, בסדר, זה היה מצחקו. אז אומר הבני יששכר ככה, על הפסוק, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה. פסוק שבעצם נקרא אותו בעוד כמה פרשות, בחנוכה נקרא אותו, למעשה, בשבתות שסביב חנוכה, שיעקב אבינו, כשהוא יורד למצרים, כשהוא שומע כבר שיוסף הצדיק חי והוא הולך לקראתו, אז בדרך כתוב שהוא שולח את יהודה לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. פשט הפסוק, שהוא שולח את יהודה שיראה לו את הדרך לגושן. גושן, שם עם ישראל יש. אומר רבני יששכר כך, יש להתבונן. למה שלח לפניו? ודרשות רבותינו זל ידוע. מה ידוע? המדרש מבאר שיעקב אבינו שלח את יהודה, מה זה להורות? להורות לשון הוראה. כדי להקים שם בסמדרש, להקים מקום של תורה, כדי שכשיעקב יגיע הוא יוכל להיכנס להתחיל ללמוד. זה מה שהיה חשוב ליעקב. אני שולח אותך למצרים עוד לפניי, כדי שתקים שם בית מדרש, כדי שנוכל להתקיים שם, מבחינה רוחנית. אז אומר רבני יששכר, יש להתבונן, למה שלח לפניו? ודרשת רזל ידוע, וגם לדבריהם, זיכרונם לברכה, קשה, למה שלח דווקא את יהודה? בסדר, נו, הוא שלח את יהודה לפתוח בית מדרש, למה דווקא את יהודה? שאלה מעניינת, שאלה ראשונה. גם, שאלה שנייה, גושנה. למה כתוב גושנה? אבל אלה מהם הרי צריך לומר, לגושן. כן, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו, כן, לגושן. למה גושנה? הגם שבמקום למד בתחילה, מטיל הכתוב לפעמים היי בסופה, כן? לא למצרים אלא מצרימה, לא לגושן אלא גושנה. בסדר, זה מובן. עם כל זה, טעם הבאי, צריך טעם, צריך הסבר, ולא דבר ריקו. זאת אומרת, נכון, על פי הפשט אני מבין, גושנה, כי בלשון הקודש, גושנה זה לגושן, אבל... למה בכל זאת התורה כתבה גושנה? בכל זאת למה? שתי שאלות. א', למה הוא שלח את יהודה? ב', בשביל מה? וג', למה כתוב גושנה ולא לגושן? אז את השאלות האלה נשים רגע בצד, עכשיו מתחיל פה איזשהו מאמר שקשור לחנוכה על הפסוק הזה, נפלא מאוד, ותוך כדי ולקראת הסוף הוא יסביר את השאלות על הפסוק. ונראה, דיני ידוע בסוגריים למד קוף תף זה ליקוטי תורה. ליקוטי תורה זה ספר של האר"י הקדוש. דיני ידוע שהגלות הראשון, גלות מצרים, היה כדבר שורשי לכל הדלת גלויות מן הדלת מלכויות אשר הכבידו עולם על ישראל. את עם ישראל היה בארבע גלויות, וגלות מצרים הייתה הגלות השורשית, השורש לכל ארבעת הגלויות. אני ממשיך. כל אחד מן הדלת מלכויות היה מנגד לאות אחד מן השם כביכול, השם הוויה ברוך הוא, אשר ישראל דבקים בו על ידי מעשיהם. כמו שכתוב בפסוק, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. זאת אומרת, יש לנו בשם השם ארבע אותיות, י' ק' ו' ק'. הוא אומר, היו ארבע מלכויות שעשו גלות לעם ישראל, וכל מלכות היא הייתה מנגדת לאות אחת משם, מאות של שם הוויה. גלות אחת הייתה כנגד האות י', גלות אחת כנגד האות ה', גלות שלישית כנגד האות ו', וגלות רביעית כנגד האות ה'. הוא ממשיך, וגלות מצרים מנגד לבחינה עליונה היא קוצו של י', כן? בספר תורה בי' יש קוץ למעלה וקוץ למטה. הקוץ העליון זה כאילו ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה של שם השם. זה גלות מצרים הייתה כנגד הקוצו של י', שהוא השורש לארבע אותיות הוויה כנודע. וזהו סוד מה שכתוב במצרים, ויקוצו מפני בני ישראל והבל. נאמר בספר שמועות בהתחלה שהמצרים ויקוצו מפני בני ישראל. מה זה ויקוצו? נמאס להם. הוא דורש פה ואומר, מה זה ויקוצו? ויקוצו זה אותיות קוצו ויוד. ויקוצו זה יוד וקוצו, נכון? אתם איתי? זה אומר שגלות מצרים היא כנגד הקוצו של יוד, כן? ויקוצו. יופי. אם כן, בגלות מצרים היו כלולים כל הארבע גלויות, הכל היה שם. וזהו סוד מה שכתוב בשמות, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, וינחו בני עשרה מן העבודה, ויזעק ובטל שבתם אל אלוקים מן העבודה. מה זה ויהי בימים הרבים? כמבואר במגלי עמוקות, רבים, ראשי תיבות, רומי, בבל, יוון, מדי. זאת אומרת, ארבעת הגלויות האלה, ארבעת המלכויות האלה, מלכות רומי, בבל, יוון ומדי, כל אלה היו כבר בשורש, איפה? במצרים. השורש שלהם היה שם. רבים, ראשי תיבות, רומי, בבל, יוון, מדי. והנה, בנפול השורש, היפלו הענפים ממילא. כשמצרים נחרבה, במילא, מה זה גרם? שבעצם כל המלכויות האלה יחרבו. למה? כי אם אתה קוטל את השורש, קטלת את הענפים. אז אם השורש זה גלות מצרים, והענפים זה רומי, בבל, יוון, מדי, אם עם ישראל הצליחו לצאת מהגלות השורשית, ודאי שאנחנו נצליח לצאת מכל ארבעת הגלויות. כמו שמצרים שהיא הייתה השורש נחרבה, ככה כל ארבעת הגלויות האלה ייגמרו והמלכויות האלה יחרבו. בינינו, מי זה היום רומי? מי זה בבל? מי זה מדי ומי זה יוון? מה נשאר מהם? כלום. כלום. לא נשאר מהם כלום. מי שיוכל להגיד לי, זה רומאי? יוון. מה זה יוון? זה חתיכת אי פצפון. מה נשאר מהם? הם היו אימפריה. מה נשאר מהם? אז אומר רבני ישראל, כמו שגלות מצרים יצאנו ממנה, והמלכות הזאת נפלה היום. מי זה מצרים? זה ערבים שגרים במצרים. זה לא המצרים של התורה. אתם יודעות את זה? היום מי גר במצרים? ערבים. ערבים זה מצאצאי שם. המצרים של התורה זה מצאצאי חם. ככה כתוב בתורה. ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען. מצרים היה הבן של חם. ישמעאל הוא הבן של אברהם שיצא משם. זה בכלל לא אותם אנשים. המצרים של התורה? מפיש, אין אותם היום. אין. אין זכר להם. אז אומר, הנה, בנפול השורש יפלו ענפים עם האלה. על כן, הוא שם יסוד מוסד בתורתנו הקדושה. זיכרון יציאת מצרים. למה כל כך חשוב? כל דבר. זכר יציאת מצרים, זכר יציאת מצרים. למה כל הזמן? כי בזה נבשע מכל הגלויות. עד פה יש? מה לא? אומר, למה כל הזמן בתורה מדברים על מצרים, 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 ובחגים, כל הזמן, זכר יציאת מצרים, זכר, למה? כי בזה שאנחנו זוכרים שיצאנו ממצרים, זה מעודד אותנו שאנחנו נצא מכל דבר. כי זה היה השורש לכל הגלויות.
ולכן
אתם לא
מזכירים את מצרים?
כן. זאת הסיבה שאתם מזכירים את מצרים בתורה. אני ממשיך. עד פה, מערכה ראשונה. והנה כתב הרב הגדול בעל גור אריה. מי זה? המהר"ל מפראג. כתב הרב הגדול בעל גור אריה. עניין הדלת מלכויות, כן? רומי, בבל, יוון, מדי. דהנה באדם יש, אני רגע עוצר פה, רבי נחמן כותב שכל מה שקורה בעולם בגדול זה קורה בתוך הבן אדם בקטן. הוא כותב שאם יש מלחמת עולם בין אמריקה לסין, זה גם בתוכך פנימה. כל מה שקורה בחוץ זה קורה גם בפנים. ממש ככה. ולכן הוא כותב שכשאדם מתגבר בתוכו על מידות רעות, הוא עוזר לנצח בשדה הקרב. כי כל מה שקורה בחוץ קורה בפנים. אז גם ארבע מלכויות האלה הן נמצאות בתוכנו. איך? כותב המהר"ל, דהנה באדם יש כוח גופני, כוח נפשי, כוח שכלי, וכוח עליון הכולל את כולם. זאת אומרת, יש באדם גוף, אוקיי? גוף. נפש, שכל, ועוד איזה מהות שהיא הבן אדם. היא כוללת את כולו ביחד. על הסוגריים אני מדלג. והנה, כן, דילגתי על 1, 2, 3, 4. סגור סוגריים. והנה, מלכות בבל היה מנגד לכוח הנפשי. עכשיו הוא הולך להראות פה שכל מלכות, יש מלכות שהיא תהיה מנגדת לכוח הגשמי, הגופני, יש מלכות שהיא תהיה מנגדת לכוח הנפשי, מלכות שמנגדת לכוח השכלי, ועוד מלכות שהיא תהיה מנגדת לאכול ביחד, לאיזה כוח יותר גדול. אז הוא אומר, מלכות בבל היא כנגד הכוח הנפשי. למה? דהנה, הם היו המבטלים הראשונים את עבודת בית המקדש, היינו הקורבנות. מלכות בבל, נבוכדנצר, היה הראשון שביטל את עבודת הקורבנות. והקורבנות הם תקנות הנפש, כמו שכתוב, ונפש כי תקריב. כיוון שבבל הייתה הראשונה שביטלה את הקורבנות, והקורבנות זה הנפש, נפש כי תקריב, אז מלכות בבל היא כנגד הכוח הנפשי. וואי, כאן זה חבל, זה כל כך יפה. טוב, נו, אחר כך נמחוק. בבל, כנגד הכוח הנפשי. כי זה עבודת הקורבנות. פה, קורבנות. יופי, אני ממשיך. מדי, מלכות מדי, היה מנגד לכוח הגופני, כן, בזמן מרדכי ואסתר. מה המן רצה לעשות? להשמיד, להרוג, לאבד את כל היהודים, מנערות זקן, תו אנשים, ביום אחד. הוא בדק בציציות לראות מי דתי, מי לא דתי, מי ספרדי, מי אשכנזי, זה עניין את הסבתא שלו? לא. הוא רצה להרוג אותנו. להרוג. בסדר? שהיו חפצים לאבד הגופות, גזרו, להשמיד, להרוג ולאבד. אז זה מדי. מדי? כנגד הכוח הגוף. אני כותב פה. כנגד הגוף. יופי. יוון היה מנגד לכוח השכלי. שהיא תורתנו, שעיקר החוכמה מיישר את השכל, והם רצו בחוכמתם חיצונית, הפילוסופית, לבטלה מחוכמת התורה. מלכות יוון, הם רצו לטמא את השמן. אתם יודעות כמה זה היה קשה להם? הרי כתוב שמלכות יוון, כשהם נכנסו להיכל, נכנסו לבית המקדש, מה הם עשו? טימאו את השמנים. אתם יודעות מה זה לטמא את השמן? לטמא את השמן זה אומר שהם עברו קד, קד, הכניסו חרב. לא שפכו את הקדים. ייתכן. אני רק אומר, בשבילם להיכנס, יאללה, פוגרום, להעיף הכל. הם לא עשו את זה. תמשיכו ללמוד תורה, אבל בחוכמה חיצונית. תלמדו גמרא כמו מתמטיקה. אין משהו רוחני. תקיימו את המצוות, אבל לא בשמחה. בלי מימד של מעל הטבע.
מה ראש מעלים מבטא את זה?
טהרה זה מושג שהשכל לא תופס אותו. אתה רוצה שמן? תדליק בשמן. מה זה משנה אם הוא טהור או טמא? זאת הייתה הנקודה. קח שמן, הכל טוב, טמא. זה מה שתעשה. אז הם רצו לנגד לשכל. הם היו שכלתניים. זאת אומרת, יוון כנגד הכוח השכלי. מה נשאר לנו? ומלכות הרביעית, מלכות רומי, אדום, היא המדכה ורמס קולה, היא הכל. והיא מנגדת לנפש הכוללת העליונית, אשר היא כוללת כל הכוחות והיא מחברת אותם. ואת מלכות רומי, הוא כותב, היא כנגד שלושתם ביחד. והוא מסביר למה. על כן מלכות הרביעית מנגדת לגוף, לנפש ולשכל. הראו לנו מכל מלכי האדמה. איך? תמצא שבתחילת ממשלתם, הרי מלכות רומי החריבו בית שני. בתחילת ממשלתם עלינו בבונותינו הרבים, ביטלו את הקורבנות בבית שני. שזה בחינת נפש. אחר כך, קמו לגופות להשמיד ולהרוג ולעבד, וגזרו. מן דלא קטיל, התקטל. זאת אומרת, הם עשו לנו שמד, רצו להרוג אותנו בפועל. כמו שאמרו בגמרא, כמה וכמה גזרות ושמדות אשר שפכו כמים דם קדושי עליונים באכזריות חיימה, ירא השם וישפוט, ארץ אל תכסי דמם, אל יהי מקום לזעקתם, הוא מתפרץ פה, כן? עד ישקיף וירא השם מן השמיים וינקום נקמתם, נקמת תורתו ונקמת דם עבדיו. הנה זאת היא כאין עשיית מלכות מדע אשר גזה להשמיד להרוג ולאבס. מתרואים המלכות הזאת בימינו גם לא נגמרה עדיין. הם רוצים להרוג אותנו בפועל. היינו ערך לפני 70 שנה. להשמיד, להרוג ולאבד, בלי חשבון בכלל. אז זה גם כנגד הגוף.
אבל זה מדבר עכשיו
על רומי. מלכות רומי, שזה בעצם הנצרות גם, כן. כל מסורת הצלב, כל ה...
למה זה קשור
לנצרות? כי רומי זה איטליה. ושמה מרכז הנצרות העולמי. ואחר כך בימינו זה, אבני יששכר היה בדור שהתחילה ההשכלה. של כל מנדלסון וכל האלה, הרשעים האלה שהתחילו ללמוד את התורה בחוכמה חיצונית, הוא היה, בני יששכר היה לוחם כנגד ההשכלה ברמות שהוא היה מיחידי הדורות, שנלחם בהשכלה בכל הכוח, אז אומר, ואחר כך בימינו זה קמו עלינו בניגוד כוח השכלי של תורתנו ומנגדים אותנו בחוכמות חיצוניות, שפחות, נוכריות, צידוניות, חיתיות, מואביות, כל מיני חוכמות חיצוניות, עד אשר בעוונותינו הרבים נלכדו ברשתם כמה אלפים נפשות ונדחו והיו לחרפות עולם. והוא סוד הבירור האחרון בעקבות משיחה, אשר כמעט כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסף. במהרה יאר השם יתברך עלינו ברחמים אור שפעה תקרת כבודו, כמו שכתוב, היה לך השם לאור עולם. כן, וזה כמו מלכות יוון שמנגדים לשכל. אז רואים שמלכות רומי היא מנגדת את הכל ביחד. מזה תדע אשר המלכות הזאת רומי בה יש כוח של ג' מלכויות הראשונות, בבל, מדי יוון.
למה למה זה שכל?
כי הם באו אלינו עם חוכמת ההשכלה שלהם, וללמוד את התורה בצורה חיצונית, ולהכניס תורה באוניברסיטאות, וכל מיני דברים כאלה. שזה, יש בזה דבר טוב, אבל השורש של זה, היה לי מקום מאוד מאוד לא טוב.
זה הרומי? כאילו לפני מנדלסון, כאילו.
המלכות האחרונה, שעוד לא יצאנו ממנה. כן. היום תגידי, אני לא יודעת מה זה מלכות רומי. אבל אנחנו בגלות של, כתוב בזוהר שאנחנו בגלות של אדום וישמעאל. ישמעאל אנחנו מרגישים אותם טוב, מבחינה גשמית, ואדום זה מבחינה רוחנית. זה כל המיסיון, כל הדברים האלה. שתי גלויות שלא יצאנו מהן. שתי המלכויות שמתגרות זו בזו להשמיד אותנו. מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית. היום הנצרות היא לא תכריז על הפתרון הסופי ליהודים. היא לא תכריז. הערבים כן. כי הנצרות היא מנגדת אותנו מבחינת הנפש. זאת מלחמה רוחנית. הישמעאלים זה מבחינה גשמית, מבחינת הגוף. שתי מלכויות ראשיות שמתגרות בנו.
אז רומי זה לא בהכרח רומי ממש של פעם, אלא זה הרומי
שתכשירו. איך
נוללת הנפשי?
כי הם היו הראשונים שהם ביטלו את עבודת הקורבנות בבית שני.
לא, הרומאים.
הרומאים החריבו את בית שני.
אבל היוונים היו לפני. יש בית ראשון ובית שני.
אני אומר, בית ראשון זה המלכות בבל. שהם היו ראשונים לבטל את עבודת הקורבנות. בסדר? מלכות רומי ביטלו את עבודת הקורבנות בבית שני. אני מתחיל את הפסקה הבאה. והנה, הארבע מלכויות האלו הם הקמים בכוח הקליפות על ישראל. ורוצים לבטל את האחדות חס ושלום. והם הגורמים שאין ייחודו ואחדותו יתברך שמו בהתגלות לכל באי עולם. בישראל, גוי אחד, הם הדבוקים באחדות, כמו שכתוב, ואתם הדבקים והשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. על כן, המלכויות האלה הם ארבעה, שהם מין בחינת אלמה דפרודה, פירוד לארבע קצוות, וישראל, דילגת לסוגריים, הם נקודה האמצעית. אז יש לנו את ארבע רוחות העולם. זה הסוד של הפיזור. שמפיץ ארבע רוחות העולם. כנגד ארבע מלכויות. והנקודה האמצעית, האחדותית, שמאחדת את הכל, זה עם ישראל. גוי אחד בארץ. עוד מעט אתם תראו איזה מטעמים הוא עושה מהנקודה הזאת. שהמלכויות הם לכל הכיוונים. ארבע, כן, הם כאילו סוד הפירוד. רק רוצים להפריד. אבל עם ישראל נלחמים להחזיק את האחדות, את האמצע, את היסוד. אני ממשיך. וכבר ידעת, בחינת אמצע, הוא מאחד את כל הקצוות. וכשהתבטלו כל המלכויות, ישוב הכל לנקודת האחדות. כמו שכתוב, אז להפוך אל עמים, כולם, שפה ברורה, יחד לקרוא כולם בשם השם. וכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ואז תשוב המלוכה לבית ישראל, גוי אחד בארץ, הדבקים באחדות הוויה, ברוך הוא ברוך שמה. טוב, הוא כותב, הנה תוכן הדברים האלה, זה דברי המהר"ל הגאון בעל גוריא, עם הרחבות העניין בביאור דברינו אלה, כאשר הם לעיניך. טוב, עכשיו תראו, בנות, אנחנו מתחילים לצלול. ונראה לי, שעל כן מלכות ישראל ומין יהודה. אני מזכיר לכם את השאלה הראשונה, למה דווקא הוא שלח את יהודה? עוד רגע נבין. ונראה לי שעל כן מלכות ישראל ומין יהודה, כן מלכות בית דוד, מיהודה. שיש בשמו אותיות השם הוויה אחד, כן יהודה זה יוד קי וו קי, ועוד דלד. נכון? השם יהודה, תסתכלו על השם הזה, יש בזה י, ק, ו, ק, ועוד ד. למה? הוא אומר, יש בזה בעצם את שם הוויה, ועוד ד. להורות כי מלכות ישראל היא מאחדת את כל מה שנפרד לארבע קצוות. יש את הד, שזה ארבע קצוות העולם, שזה סוד הפירוד, ועם ישראל שדבוקים בהשם, בהוויה, שם הווה י' כו' כ', מאחדים את כל הדלת הזה, ולכן המלכות ישראל שמביאה את הביטוי של הקדוש ברוך הוא לעולם, יוצא דווקא מיהודה, שזה אותיות הוויה דלת. עד פה יש או לחזור על זה עוד פעם? יש או לחזור עוד פעם? אומר, יהודה זה אותיות י' כו' כ' וד'. למה? כי עם ישראל שהמלכות זה מיהודה. למה המלכות זה מיהודה? כי המלך, מלך המשיח שיוצא מיהודה, מה התפקיד שלו? לקחת את הדלת, את ארבע קצוות העולם, ולאחד אותם לשם הוויה. לכן הוא יוצא מיהודה, שזה אותיות הוויה דלת. טוב, עכשיו אתם יודעות שיש לנו שני משיחים? יש משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. אנחנו תמיד מתפללים משיח בן דוד שיבוא, נכון? הוא מיהודה. אבל יש גם משיח בן יוסף שהוא מגיע מאפרים. עכשיו שימו לב מה יעקב עושה. יעקב שולח את יהודה ליוסף. הוא שולח את משיח בן דוד שיוצא מיהודה להיפגש עם משיח בן יוסף. הוא שולח אותם להיות ביחד. ומתי יעקב עושה את זה? כשהוא יורד לאן? למצרים. זאת אומרת, יעקב כבר רואה, הוא רואה את הגלות, לא התחילה הגלות. שיעקב ירד, הכל היה בסדר. אבל יעקב כבר רואה את הגלות. והוא אומר, מהגלות הזאת שהיא הגלות השורשית, הגלות של מצרים שהיא השורשית לכל הגלויות שיהיו, אני כבר מתכנן איך לצאת מכאן. איך אני אצא מכאן? אני אשלח את יהודה ליוסף. אני שולח את משיח בן דוד שיפגש עם משיח בן יוסף. ואני אכין את הגאולה עוד לפני שהגלות התחילה. זה מה שבעצם יעקב עושה כאן. עכשיו נראה איך הוא כותב את זה פה. משיח בן יוסף הוא בא להכין את העולם בצורה גשמית לגאולה, משיח בן דוד מבחינה רוחנית. ואנחנו נראה את זה. כותב בני יששכר למטה, והנה ידוע, דלעתיד לבוא במהרה בימינו, תהיה התחלת הגאולה על ידי משיח בן יוסף. כמו שכתוב בעובדיה, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית עשיו לקש. אחר כך תהיה גמר הגאולה בשלמות, על ידי משיח בן דוד, הבא מיהודה, ותיקון בידו המלוכה. וטעם הרבה, יש בזה טעם גדול, בסוד סמיכת גאולה לתפילה והבן, כי הוא הייחוד הגמור. למה אסור להפסיק בין ברוך אתה השם גאל ישראל לבין תחילת תפילת 18? למה אסור להפסיק בכלל? למה צריך לסמוך גאולה לתפילה? כי הגאולה זה תחילת הגאולה, זה משיח בן יוסף, ותפילה זה דוד המלך, ואני תפילה. אתה חייב להצמיד ביניהם, אתה חייב לעשות ייחוד בין גאולה זה משיח בן יוסף, כי זה התחלת הגאולה, לבין משיח בן דוד, שזה סוד תפילה, שדוד המלך אמר, ואני תפילה. אסורך להפריד ביניהם. ועל ידי זה ישיבו לאחדות כל הנפרדים, ויהיה הווי האחד, וישראל המקרובו גוי אחד. עכשיו שימו לב. עכשיו הוא חוזר לפסוק שאיתו הוא התחיל. ובזה תשכיל ותבין. עוד לא הבנו למה זה קשור לחנוכה. אין? זה במאמרי חנוכה. ובזה תשכיל ותבין, אומר רבני שכר. בהתחלת הגלות השורשית, בתחילת גלות מצרים, עוד לפני שהיית גלות, כשיעקב יורד, זה ההתחלה של ירידה למצרים, ההתחלה של ההתחלה של ההתחלה של הגלות. לא היה שיעבוד, לא היה כלום, אבל עם ישראל יורד למצרים בהתחלת הגלות השורשית. כאשר בא יעקב מצרימה וראה ברוח קודשו שהוא גלות שורשית לכל הארבע גלויות, הנה את יהודה שלח לפניו אל יוסף, שני המשיחים, להורות לפניו גושנה. מה זה להורות לפניו? היינו, שיורו את הדרך לפניו. מי זה לפניו? לפני יעקב. איך קוראים השם השני של יעקב? ישראל. להורות לפניו. היינו, שיורו שני המשיחים את הדרך לפניו. היינו לכל ישראל הכלולים בו, ביעקב, ונקראים על שמו ישראל. להורות לפניו גושנה. למה כתוב גושנה ולא כתוב לגושן? כי גושנה, אומר רבני יששכר, המה כיתות ארבע מלכויות, אשר הם בסיטרא אחרא, מנגדים לארבע כוחות אשר הם בקדושת ישראל בסוד נפשותיהם, והוא גושנה, ראשי תיבות, ג' גוף אני, שזה כנגד מי? מדי, שין, שכלי, שזה כנגד יוון, נון, נפשי, כנגד בבל, והי, הכל, כנגד מלכות רומי. לכן הוא שלח להורות לפניו גושנה, הכוונה, איך אנחנו כבר נצא מארבעת המלכויות האלה שרמוזות פה במילה גושנה. ועל כן, כן, היינו מלכות הרביעית הכוללת כולם, והיא נגדית לנפש הכוללת, ועל כן משנגדת לגוף, נפש ושכל כאמור לאל, וביטול כולם יהיה בשלמות על ידי משיח בגימטריה גושנה, ותתבטל זוהמת נחש, שזה גם בגימטריה גושנה, אשר ממנו, מהנחש, הכוח של המלכויות האלה. ואז יהיה במהרה בימינו השם למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. על כן, הווי המלך, הווי המלך, הווי הימלוך, גם כן בגימטריה משיח. תגידו לי, זה לא רוח הקודש? מה, הוא יש רבי מחשבון וחישב את זה כאילו? זאת אומרת, הוא אומר ככה, תראה איזה פלא. יעקב אבינו, הוא יורד למצרים. הוא רואה ברוח קודשו, שהוא הולך עכשיו לרדת לגלות הראשונה, שכשנצא ממנה, אנחנו בעצם נצא מכל הגלויות שיעברו לעם ישראל. מה הוא עושה? הוא רוצה להכין את הדרך. אז הוא רוצה לזווג בין שני המשיחים. הוא שולח את יהודה ליוסף. להורות לפניו את הדרך, איך לצאת מגושנה, מארבעת המלכויות האלה. ואז הוא אומר, גושנה זה גם גימטריה משיח. גושנה זה גם גימטריה נחש, שזה המנגד למשיח. וגושנה זה גם גימטריה השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, שזה יהיה הגאולה השלמה. הכל אותה גימטריה. הנה, לכל אלה עשה יעקב אבינו הכנה דרבה, הכנה גדולה, תכף בהתחלת ביאתו למצרים, הגלות השורשי. הנה את יהודה שלח לפניו אל יוסף, סוד שני משיחים, סוד סמיכת גאולה לתפילה, ייחוד השלם, הוויה אחד ושמו אחד. וזה יתפרש עוד אם ירצה השם להלן בפסוק כוח מסע וגיד לעמו וכו'. אוקיי, עכשיו אני רגע עוצר פה. ראינו כאן, אתם יודעות שאתם תגיעו לפרשה הזאת בתורה, עוד כמה פרשות, אז הבעל קורא יקרא, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה ויבואו ארץ הגושן, ממשיכים, יופי. מה מונח פה? למה יעקב אבינו התכוון? למה הוא שלח את יהודה לפניו אל יוסף? כי הוא הולך להכין את הגאולה לא רק למצרים, לכל הגלויות. זאת אומרת, יעקב אבינו ראה גם אותנו. הוא ראה אותנו. הוא ראה את ההתמודדויות שלנו. הוא ראה את הקשיים. והוא הכין לנו את הדרך לגאולה. כבר אז. וזה גנוז בפסוק הזה. זה מבהיל.
אבל מה הדרך מצידנו? כאילו, זה אומר לנו הדרכה מסוימת?
קודם כל, שתהיה לנו אמונת חכמים. ב' שנראה שהאבות ממש ממש דאגו לנו, ושיעקב אבינו שנקרא על שם העקב, הוא מלווה אותנו בדור של העקב, של העקבתא דמשיחא, וממנו אנחנו צריכים ללמוד איך להילחם במלחמה שלו עם עשיו, בזה שהוא לקח את הברכות. צריכים להתבונן בדרכו של יעקב אבינו, ומזה להתחזק וללמוד. עכשיו, בני ישחק כותב במקום אחר, לא כאן, כן, במקום אחר הוא כותב, כשמשה רבנו הלך לראות את הצון, כתוב, וינהג את הצון אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. כך כתוב בפרשת שמות. משה רבנו מנהיג את הצון אחר המדבר. כך כתוב. ויבוא אל הר האלוהים חורבה. כותב הבני ישחה במקום אחר. משה רבנו הלך והנהיג את הצון. מי זה הצון? אנחנו. הוא הלך להנהיג את הצון. איפה הוא הנהיג אותם? אחר המדבר, ואז ויבוא אל הר האלוהים חורבה. מה זה אחר המדבר? הוא אומר, איזה אותיות נמצאות אחר המדבר? הוא הנהיג את הצון אחר המדבר, כך כתוב בתורה. איזה אותיות נמצאות אחר המדבר? אחרי האות נון, אחרי האות מם יגיע נון, אחרי ד' יגיע ה', אחרי ב' יגיע ג', ואחרי ר' יגיע ש'. מה זה? גושנה. וואו, אותיות גושנה. זאת אומרת, משה רבנו הנהיג את הצון אותנו אחר המדבר. הוא כבר אז ראה איך להביא אותנו להר האלוהים חורבה. איך להביא אותנו להר האלוהים. איך? אחר המדבר. אחרי האותיות של המדבר, זה אותיות גושנה. כבר אז. עכשיו אנחנו נגיע לדובדבן שבקצפת. עכשיו נגיע לדובדבן. אומר אבני ישחר פה בהגהה. ובזה תבין, מנהג אבותינו תורה הוא, אשר המנהג בימי חנוכה, אשר הוא חינוך לגאולה העתידה במהרה בימינו, כמו שכתבתי כבר כמה פעמים במאמרים הקודמים, משחקים הנערים בחתיכת עץ מרובעת, ועליו בארבע קצותיו חקוקים אותיות גושנה. נס גדול היה שם. זה היה אותיות על הסביבון, לפני שהגיעו לארץ. על הסביבון יש אותיות גושנה. פלפלואים. הוא אומר, תראה, משחקים הנערים בחתיכת עץ מרובעת, ועליו בארבע קצוותיו, כמו שאמרנו שהמלכויות הם כנגד ארבע קצוות העולם, כנגד הפיזור, חקוקים אותיות גושנה בפירוד אות אחד לכל רוח. והעץ הזה מתגלגל על נקודת קוטב מרכז האמצעי. שמי זה המרכז האמצעי? עם ישראל. להורות שהמלכויות הללו המרומזים בתיבת גושנה כנ"ל, המנגדים בפירודם בקצוות, הנה כולם סובבים על המרכז, נקודה האמצעית ישראל, המאחדים את הקצוות. על כן הקצוות סובבים על המרכז, אבל הסביבון מסתובב, בסוף מה הוא? הוא נופל, וכולם התבטלו אל המרכז. ואז יהפוך אל העמים שפה ברורה יחד לקרוא כולם בשם השם. ואז תתבטל... מה?
זה שהוא נופל זה
התבטלו? כן. ואז תתבטל לגמרי זוהמת נחש בגימטריה גושנה. אז הוויה מלך, הוויה מלך, הוויה ימלוך בגימטריה כנל. ואז יהיה בביאת משיח גימטריה כנל, צדקנו במהרה בימינו אמן. והנה, המנהג הזה היה מקודם נהוג בישראל דווקא בחתיכת עץ. היום עושים סביבונים, פלסטיק וזה, פעם היה רק בעץ. על שם הנאמר בנבואה ליחזקאל, שזאת ההפטרה בפרשת ויגש אליו יהודה, שיהודה ניגש למי? ליוסף. בהפטרה של אותה פרשה, מה קוראים? ואתה בן אדם, קח לך עץ אחד, וכתוב עליו ליהודה. ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף, וקרב אותם אחד אל אחד לעץ אחד, והיו לאחדים בידי. וכל העניין שם, עד ועבדי דוד מלך עליהם. בין והתבונן בפנים מה שכתבתי בפסוק, ואת יהודה שלח אל יוסף, שני המשיחים, סמיכות גאולה לתפילה. הנה נעשה הוראה זו דווקא בעץ, כי האדם עץ השדה, הוא כבר ידוע לך, שם הוויה בגימטריה עץ, בכפל האותיות בייחודם כידוע ואבן הדברים. לא הבנתי את השורה הזאת. רגע. אפשר לעשות פה רגע חשבון. בסדר. מה הוא כותב פה בעצם? הוא כותב פה דבר מדהים. הוא נותן לנו פה שורש למנהג המשחק בסביבון. שאנחנו כאילו אומרים, יא סביבון, סביבון, זום זום זום, וכולם מבסוטים. ופתאום הוא אומר לך, בונה, תסתכל מה אתה עושה פה. מה אתה עושה פה? חים? משהו שיש בו ארבע קצוות עם אותיות גושנה, שהכל מסתובב על נקודה אחת, שזה עם ישראל, שהולכים לאחד את הכל, וכל המלכות האלה ייפלו. סביבון של עץ, כמו הנבואה של עץ יוסף, עץ יהודה, הוא אומר, תתבונן, מה אתה עושה פה? הוא אומר, בוא נה, השנה שצחקו בסביבון, אני מניח שזה יהיה לכם קצת אחרת. יש בזה עומק. לא סתם, יש אדמורים, שראיתי פעם שמשחקים בסביבון. לפני שלמה את המאמר הזה, לא הבנתי. כאילו מה אתה, כאילו משחק עם ילדים שלו. זה נחמד מאוד, אבל בכל זאת, יש בזה עומק. יש בזה...
הרמניה של העץ?
הוא אומר, פעם עשו את זה בסביבון מעץ. אז הוא אומר, על פי הנבואה, שנמצאת באותה הפטרה, שתיקח עץ, תכתוב עליו יהודה, קח עץ, כתוב עליו יוסף, ותקרב אותם אחד אל אחד לעץ אחד ויהיו לאחדים בידי, ואז דוד עבדי מלך עליהם. כתוב שם בנבואה משהו מדהים ביחזקאל, שהם לא יחלקו עוד לשתי ממלכות, יהיה מלך אחד מולך על כולם. הלוואי, הלוואי שכבר נזכה לזה, יהיה מלך אחד שמולך על כולם, לא מפלגות, לא כאלה גלות כזאת. וואו, אז אנחנו עכשיו לומדים, פגשנו פה כבר עכשיו את המילה גושנה בכמה הקשרים, שהוא קושר את כולם. פגשנו את זה במובן של שם של מקום, ששם עם ישראל גרו במצרים. פגשנו את זה בהקשר של ראשי תיבות, של גופני, נפשי, שכלי והכל, שזה כנגד ארבע מלכויות. פגשנו את זה שמשה רבנו הנהיג את הצון אחר המדבר, שזה אותיות גושנה. ופגשנו את זה שזה האותיות של הסביבון. הכל קשור. הכל קשור. זה מדהים. אתם מבינים למה רבי חיים מצאנז כתב שהספר הזה נכתב ברוח הקודש? אין לך להסביר את זה בצורה אחרת. מדהים. אז זה היה ממש, אתם יודעים, זה ככה היה טעימה. כל הספר הזה הוא בנוי ממאמרים כאלה של חידושי תורה כאלה מבהילים, והוא כתב את זה בשפה מובנת. אז זה באמת, זה רק היה ככה טעימה לקראת חנוכה, בעזרת השם. כן, מה זה העניין של העץ?
כאילו
בגימטריה העץ, יש לי סברה. חצי שנייה.
כאילו שממלאים עין צדי.
תני לי רק שנייה. אני כותב, הוויה בגימטריה עץ, בכפל האותיות. כפל האותיות, בעיקרון, כשמכפילים כל אות בעצמה, זה בגימטריה מקום. זאת אומרת, יוד כפול יוד, היי כפול היי, ו' כפול ו' כפול היי, זה בגימטריה מקום. מקום זה וכאן עץ זה 160. אז הנה, יפה. הנה, מוסיפים את שם הוויה.
רגע, לא הבנתי.
יש לנו בשם השם. שם השם, יש לנו בעצם יוד, קי, וו, קי, כדי שיהיה אפשר למחוק, בסדר? אז זה, כשמכפילים כל אות בעצמה, זה נקרא בקבלה הוויה בהקאה. כאילו כל אות כפול, כאילו מכה בעצמה, בסדר? אז יוד כפול יוד זה 100, ה' כפול ה' זה 25, ו' כפול ו' זה 36, וה' כפול ה' זה 25, נכון? 180. זה 100, 150, 186. זה גימטריה מקום. לכן הקדוש ברוך הוא נקרא מקום, כן? עד שנגלה להם המקום ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא נקרא המקום? זה אחת הסיבות, בסדר? אז הוא אומר פה שעץ זה גימטריה, הרי עץ זה גימטריה של 160. כמה חס... עץ זה 160.
90 ועוד 70.
90 ועוד 70. אז כמה נשאר לנו? 26, שזה שם הוויה בעצמו. גדול, אה? אז לכאורה זאת הכוונה שלו כאן, שזה... שהוויה בגימטריה עץ, בכפל האותיות בייחודה. זאת אומרת שתקחי את כל אות ותכפילי אותה בעצמה, ותוסיפי את שם הוויה, זה גימטריה עץ. סתם, נותן פה עוד רמז, על בעצם שהעץ הוא מרמז על האחדות. לקח את העץ ואתה לקח את שני עצים נפרדים ואתה מאחד אותם למשהו אחד. עוד שאלות? טוב, היה שיעור שונה. אבל היה שווה. שונה אבל שווה. לא, בעיניי. אז זהו. אבני יששכר, מה אני אספר לכם? כמה שאני... וואי, אספר לכם עליו דברים. אספר לכם עוד סיפור אחד עליו. יאללה, מתאים? מתאים. סיפור מפחיד או לא סיפור מפחיד?
לא מפחיד.
מה? לא מפחיד, אז לא. לא, לא מפחיד. יודעות מה? אני אספר לכם, לא סיפור עליו, אלא סיפור שהיה לי בהקשר שלו. בסדר? אני מאוד אוהב את הספרים שלו, ושנים, באמת שנים, חיפשתי, יש שני כרכים על חייו, שנקראים, שני הכרכים, רבי צבי מלך מדינו. שנים חיפשתי אותם, באמת שנים. יום אחד היינו עושה בבני ברק. בדרך הביתה הייתי שם באיזה לימודים, הייתי בדרך הביתה. אני לא יודע למה, אחר כך התברר למה. באותו זמן, פתאום, פניתי ימינה, בלי שהייתי אמור לפנות ימינה בכלל. אשכרה, אני לא יודע למה. פניתי ימינה באיזה רחוב, לא יודע, כנראה חלמתי, ואני מוצא את עצמי מול חנות ספרים. עכשיו, בשבילי, מול חנות ספרים זה כמו אישה מול חנות בגדים. אני רואה חנות ספרים, אני אומר, אני חייב להיכנס. טוב. את אומרת לכם, כאילו הקדוש ברוך הוא כאילו הוליך אותי ככה. זה חנות ספרים שהכרתי פעם. אני נכנס, היה מעבר צר כזה. היה פה המוכר, וכבר פה היה מדפים של ספרים. ממש מעבר צר. אני עובר, פתאום עיניי נופלות, פתאום כמו למוכר, על שני הכרכים האלה. אני מסתכל, ואני מוציא כרך, ואני שואל את המוכר, כמה זה עולה? אז המוכר מסתכל על החבר שלו ומתחיל להתגלגל מצחוק. אני אומר לו, מה מצחיק? אז אומר לו, תשמע, לפני חצי שעה, חצי שעה, הגיע לפה יהודי, למה לספר לי? שהביא לי את שני הכרכים האלה והוא אומר לי, תשמע, אני קניתי אותם פה לפני איזה חודש, ואני לא משתמש בהם, אני רוצה להחזיר לך. אז אמרתי לו, אנחנו לא מקבלים ספרים אחרי חודש. אמרתי, שמע, מה אכפת לך וזה, מה? אז אמרתי, טוב, נו, מי שצריך לבוא יקנה אותם. לפני חצי שעה הוא הגיע לפה ושם אותם כאן. והנה, אתה בא ואתה לוקח אותם. זה לא סוף הסיפור. למרות שזה כבר מעביל. קיצור, לקחתי אותם כמוצא של הרב. קראתי אותם, ברוך השם, יש בסוף אחד הקרחים תווים של ניגונים של אבני שכר. אתה מחבר ניגונים. ואני לא יודע לקרוא תווים. ואני שנים כספתי מאוד לדעת איך שרים את הניגונים האלה. ולא היה לי מי שיעזור לי. והנה התגלגל לידי אחרי כמה וכמה שנים ניגון של הפיוט יא ריבון עולם של ליל שבת במנגינה של אבני שכר. לא ידעתי לקשר את זה לתווים. אבל אנחנו שרים את זה כמעט כל ליל שבת בבית, ניגון, משהו משהו. והיה היום, אני בישיבה, איפה שלמדתי, תורת החיים. פתאום מגיע בשבת, כאילו ליל שבת, פתאום אני רואה את מנדלרוט, מי שהקליפ של המנחה, כן? קירות? ההוא שמקרב מלא חרדי שמגן בגיטרה וכאילו עושה הרבה התוועדויות כזה לחבר'ה וזה, מנדלרוט, יהודי מתוק מדבש, בן של האדמור משום רעמונים. אני רואה אותו בבית מדרש, אז אמרתי לו, שלום עליכם, לא הכרתי אותו, אמרתי לו, רוצה לאכול אצלי בשבת בבוקר? הוא אומר לי, כן, למה לא? טוב, הזמנתי אותם עוד כמה חבר'ה, ואנחנו יושבים בסעודת שבת בבוקר. התגלגלה השיחה, ויצא שככה, דיברנו ככה מתורות של הבני שכר, וסיפרתי לו שאני מאוד 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 אוהב את התורות של הבני שכר, וזה. אז אמרתי לו, תשמע, יש לי כאן ספר עם תווים של ניגונים של הבני שכר. אתה מן הסתם יודע לקרוא תווים, נכון? אמר לי, כן. אמר, תביא לי את הספר. הביא לו את הספר, אתה מסתכל עליו ואומר, מי שכתב את הספר, קורא לו הרב נתן הוטנר. הרב הוטנר היה הרב של העיר לוד, שנפטר לפני 3 שנים בערך. אז הוא מספר לי, מנדל, הוא אומר לי, כשאני הייתי ילד, הרב הוטנר חיפש מי מכיר את הניגונים של הבני שכר, כי הוא רצה להכניס לספר. והוא הגיע אליי, ואני שרתי לו את הניגונים, וכתבתי לו את התווים בספר. ועכשיו התגלגל שאותו, הוא אומר, תראה איזה פלא. מי שנתן את התווים בספר, עכשיו ישיר לך אותם פה בשולחן. מה שחיפשתי שנים. פילף לוי. לא ככה? במוצאי שבת, חזר הביתה, הוא הקליט לי איך הוא מנגן את הניגונים בגיטרה ושלח לי. זה איזה פלא. איזה, קיבלתי נשיקה מהבני שכר. נשיקה. אספר לכם עוד סיפור קטן. איזה? קרי בונוי דם? אבל זה ניגון ארוך. נשמע לכם בזדמנו בלי נדר, זה ניגון מדהים. עוד סיפור אחד קטן, וזה אני הולך, אני פשוט מאהבתי. סעודת פורים, אצלנו בבית, לפני 2 שנים. הרחנו ככה מלא חבר'ה וזה. וכתוב ליבנו ביין, אז ככה אשתי סיפרה לי אחר כך, שכתוב ליבנו ביין, אז לקחתי את המחשב שלי, ושמעתי לוקום את הניגון של קרי בונוי לם, וניגענו אותו ככה ביחד, אבל לפני זה, אז אמרנו ככה ביחד, אמרנו, אנחנו מזמינים לפה, ככה היה, שאנחנו מזמינים לפה עכשיו, אנחנו מייחדים כיסא, לנשמת רבינו הקדוש צבי מלך מדינוב. ואיך שאמרנו את זה, היה כיסא בקצה השולחן שפשוט נפל אחורה. אף אחד לא נגע בו. Yeah. אף אחד לא נגע. אני זוכר שהכיסא נפל. אני זוכר. ואשתי התפלה כי אף אחד לא היה שם. בקצה השולחן, ואנחנו מזמינים עכשיו, נשמת הצדיק הקדוש, בום, כיסא אחד נפל. אז וואו, זה היה חזק. אז זה לא דמיונות מה שאני אומר לכם. בסדר? באמת, צדיק קדוש, מה אני אגיד לכם? באמת גדול. ועוד סיפור אחד אחרון? אוי איזה, זה בצרורות, מה אני אעשה? הבן שלי, לפני 1.5 שנים, היה לו באחת הטיסות שלו לאומן, אז הוא רצה לעבור דרך הבני שכר, דרך הטיון שלו. אבל אני, כיוון שאני אוהב את הצדיק הזה, אז כתבתי לו קוויטל לבני שכר. אמרתי לבן שלי, קח את זה, שים את זה בציון. נראה לי בדינוב. מה? כן. וכתבתי ממש ככה מכתב לבני שכר ככה עם כמה התלבטויות, בקשות, שתפלל עליי. אז כמובן הבן שלי נסע בלי טלפון. כיאה. טס! טוב! טס! אז היה איזה משהו בני לבין אשתי שלא השתבנו עליו. בטוב, כן, בשלום, אבל לא השתבנו, חלקנו בדעותינו, וזה היה איזה משהו שהוא היה מאוד משמעותי באיזשהו עניין. וזה העיק עליי. אז כתבתי גם שמה, כתבתי לבני שכר שמבקש, שיתפלל עליי, שכך וכך יהיה. טוב, ערב אחד, יום אחרי שהוא טס, אשתי אומרת לי, מעניין אם כבר אריאל נחת, הבן שלי אריאל, מעניין אם כבר נחת, לא נחת, מעניין מה קורה איתו. אמרתי לה, באמת, אין לנו אפשרות לדעת. ואז בהמשך הערב, היא אומרת לי, אתה יודע? פתאום משום מקום. אמרת, אתה יודע? על הסוגיה שכך וכך דיברנו, אני בעצם זורמת איתך. אמרתי לה, הוא הגיע לבני שכר. הוא הגיע, בטוח שהוא הגיע. אחר כך שאלתי את הוא, אמר, כן, שאז הוא היה שם. אז אמרתי, אני ידעתי שצדיקים פועלים. גם לאחר מחייהם, לא ידעתי שכל כך מהר, אמרתי לאשתי, הוא הגיע, אני בטוח שהוא הגיע, אין מצב. שנזכה, להיות דבקים בגדולי עולם. אז כל זה טוב.